ויתר
שכן נחלק לשניים. האחד, כיוון שחייבה החוכמה לבחון את הנפש בעולם הזה במשמעת ובמרי, כן, החוכמה האלוהית חייבה, הגיעה למסקנה שמטרת היות האדם בעולם הזה זה לעמוד בניסיון, האם הוא ישמע, ישמע או ימרה. לפיכך בחן אותה במה שיגלה את זה, את אותה נשמעת או מורדת, והוא הצורך והזקיקות למה שהוא מחוץ לה, מחוץ לנפש, מאוכל ומשקה ומלבוש ומדור ותשמיש. כן, זה בחינה של אדם ניכר בכיסו, כאילו איך אדם מתנהל בהשגת צרכיו הקיומיים. לפיכך ציווה עליה להתעסק בגורמים, כן, בזעת הפך תאכל לחם, כדי להשיגם על ידי הסיבות המעוטדות להם באופנים מיוחדים ובזמנים ידועים. הרב קפח הסביר פה שאופנים מיוחדים, כן, ביתר ולא באיסור, כגון גזל וחמס וריבית, ובזמנים, בחול ולא בשבתות וימים טובים, יכול להיות שזו הכוונה. ומה שגזר השם שישיג האדם מהם, מדיור ומלבוש ומזון, יושג ויתקיים בקיום הסיבות בקלות. כלומר, אדם צריך לתרוח, הוא צריך להיות סיבה אמצעית, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא זה שגזר, לא הסיבה פעלה, ומה שלא גזר לו השם השגתו מהם לא יושג וימנעו ממנו הסיבות. כלומר, בעצם כמה אדם מרוויח ומה הוא ירוויח זה בגזרה אלוהית, ומה שנגזר עליו להרוויח על ידי סיבות קלות יחסית הוא ירוויח, ומה שלא, לא יעזרו לו כל הסיבות שבעולם. ותתקיים לו המשמעת והמרי להשם מתרומם והתהדר בכוונה. הרי האדם יגיד, מה אתה רוצה? כל מה שהגיע לידי זה אתה החלטת, אבל, או מה שלא הגיע לידי. אז הוא אומר, עצם הכוונה, יכול להיות שהוא בסוף לא השיג את הסכום שהוא רצה להשיג בעושק וגזל, אבל הוא יקבל עבירה, יקבל עונש על עצם הכוונה. ובבחירת אחת מהן בלעדי השנייה, כלומר תהיה המשמעת והמרי במלאכה ובמשלוח היד, בבחירת ההיתר בלעדי האיסור, והתחייב בכך השכר והעונש, ואף על פי שלא השיג האדם ביצוע הפעולה להן. הערה 89, אם יפנה לדרכים האסורים ישיג רק את העונש ולא את המטרה, כי מה שלא נגזר לו מעת השם לא ישיג בשום סיבה. נגיד ברמב״ם בהלכות תשובה, כשהרמב״ם מדבר על הבחירה החופשית של האדם, אז לא נראה כך. נראה בדעת הרמב״ם שהבחירה החופשית היא לא מוגבלת רק לרצון, אלא היא גם מקרינה על הביצוע. כלומר, אדם יכול עכשיו להחליט שהוא רוצה להעביר לחשבונו $1,000,000 שלא כדין, אם הוא פקיד בבנק וכולי, והוא גם יצליח בזה, וזה לא קשור לגזירת שמיים שהוא בעצם נושא באחריות רק לרצון ולא לביצוע, כן, רק להחלטה ולא לביצוע, אלא גם הביצוע זה באחריותו. ואילו רבנו בחיי טוען שהבחירה החופשית לא נוגעת לביצוע, היא לא נוגעת לעולם המעשה, היא נוגעת יותר לכוח הרצוני של האדם. אז בכל אופן, תשובתו, הסיבה הראשונה שהאדם, ההתמודדות שלו היא קשה בענייני פרנסתו, זה כדי לנסות אותו, למרות שקשה לו שהוא יהיה ישר ויהיה הגון ולא יפתח תחנות בשבת וכו' וכו'. והאמת שזה לא ניסיון אמיתי, הוא לא ירוויח אם הוא יפתח תחנות בשבת, הוא לא ירוויח שקל לפי דברי רבנו בחיה, אבל אם הוא יפתח הוא יקבל עונש, למרות שהוא לא ירוויח שום שקל נוסף מעבר לרצון שלו, הרצון השלילי שלו. והאופן השני, כי האדם אילו לא היה זקוק לעמל לגורמים ולסיבות בהשגת פרנסתו, היה מרשיע ובועט ומהר לעבירות. בעצם הקדוש ברוך הוא, כאילו שואלים למה הפרנסה כל כך קשה, התשובה היא קלה מאוד. בגן עדן אדם היה שולח יד וכותף פרי, אלא מה? וישמע נשורון ויבעת, נכנסו לו פרפרים לראש, כמו שאומרים, מרוב שהיה לו נוח, אמרו לו, טוב, עכשיו אתה יודע מה, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, וזה את הפך תאכל לחם, תתמודד עם קוצים ודרדרים וזה וזה, לא יהיה לך זמן, יהיה לך פחות זמן ומוטיבציה לעשות עבירות. כן, מעין מה שהמשנה אומרת בסוף קידושין, הריעותי מעשיי וקיפחתי פרנסתי. ולא היה שם לב לחובותיו על טובות השם עליו. כלומר, שלא נחשוב שאם השם היה מרעיף עלינו יותר טובה, אז היינו יותר אסירי טובה. זה לא נכון. כי אומרו, והיה חינור ונבל, תוף וחליל, ויין משתיהם, ואת פועל אדוני לא יביטו, ומעשי ידיו לא ראו. ואמר, וישמע נשורון ויבעת, שמנת, עבית, כסית, כן, התכסית בשכבת שומן, ויתוש אלוה עשהו. ואמרו הראשונים, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם, יש עניין ביגיעה, משכחת עוון. אדם עובד קשה בעניינים שבחומר, עניינים שברוח, אין לו זמן לחשוב על דברים שליליים. וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. ויותר קשה, מי שהפסיד את שניהם יחד, מי שאין לו לא תורה ולא דרך ארץ, ולא יטריד מחשבתו באחד מהם. והנה בניהול הבורא, כן, מין כזה רע לשמיים ורע לבריות. והנה בניהול הבורא יתעלה את האדם, העסיקו בענייני עולמו זה והעולם הבא, כן, אדם כל ימיו תורח, יש כאלה שמשקיעים יותר בעולם הזה, יש כאלה שאכפת להם יותר ענייני העולם הבא, אבל הם עסוקים, כדי שיתעסק בכך כל ימי חייו, ולא יבקש מה שאינו עניין לו, ולא ישיגהו בשכלו, כגון ענייני הראשית והאחרית, כן, מה לפנים, מה לאחור, מה למטה ומה למעלה. כאומרו, גם את העולם נתן בליבם, העולם הזה והעולם הבא, שאדם צריך לדאוג לשרידותו בשניהם. למה? מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. אם אדם היה משעומם, הוא היה מחליף את הקדוש ברוך הוא, מתחיל לחשוב רגע למה הבריאה נבריאה ולמה ככה, אולי אפשר אחרת. מתחיל להיכנס לשטחים שהוא לא אמור להיכנס אליהם, ככה שהוא עסוק בקושי מנהל את עצמו, אז הוא לא מתיימר להחליף את הקדוש ברוך הוא, להתחקות על ניהול השם את העולם. לכן אם היה מעדיף משמעת השם ובוחר את עבודתו ובוטח עליו בענייני דתו ועולמו, ומתרחק מן המגרעות ומשתוקק אל המעלות, ואין המנוחה מביאתו לידי בעיתה, ואינו נמשך אחר הבטלנות, ולא יכבשהו היצר ולא יתפתה בכשפי העולם, כן, העולם מחשף את האדם. אז אם באמת אדם מכיר את מקומו וממלא את כל מה שנדרש ממנו, נפרק ממנו עול ההתעסקות בסיבות כדי להשיג טרפו מחמת פריקת שני האופנים הנזכרים מעליו, כלומר הבחינה והבעיתה בטובה, ותבואהו פרנסתו ללא קושי וללא תורח כדי סופקו ומזונו, כמו שאמר, לא ירעיב השם נפש צדיק. מריות וקושי הפרנסה זה גם לנסות את האדם וגם להטריד אותו כדי שלא יחטא. אז אם אדם באמת לא חוטא, אז הוא כבר עמד בניסיון ואין בו חשש של בעיתה שתבוא מתוך השמנה, אז באמת הקדוש ברוך הוא יקל עליו את פרנסתו. הערה 99, ותמה שלא הביא רבנו את המשנה, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. או אם כבר הוא תמה עליו, אפשר כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. רק מה נעשה שלא תמיד אנחנו רואים שזה מתקיים. ואם יאמר אדם, הננו רואים מקצת הצדיקים, אין פרנסתם מזדמנת אלא לאחר תורח ויגיעה, והרבה מן הרשעים הם בנחת וחייהם דשנים ושלבים, ולכאורה היית אמור להקל על הראשונים ולהכביד על האחרונים, אם שני הנימוקים שמנית הם נכונים. אמרתי, כבר לפנים חקרו הנביאים והחסידים על העניין הזה. כבר זו שאלה ישנה נושנת. מהם מי שאמר, מדוע דרך רשעים צלחה? ואחר אמר, למה תראני אבן ועמל תביט ושוד וחמס לנגדי? והיא ריב ומדו ניסה, ואמר, כי רשע מכתיר את הצדיק, ואמר, תחריש כבלע רשע צדיק ממנו. ואחר אמר, הנה אלה רשעים ושלווה עולם הסגו חיל, ואמר, אחריק זיקיתי לבבי והרחץ בניקיון כפיי, כאילו חבל שאני צדיק, הרשעים הולך להם קלף כמו שאומרים, ואני, אומר איוב, והיא נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים, כן, אותי אתה כל בוקר מייסר, ומוכיח ונגיעי בני אדם תהילים, מחילה. כן, נכון. ואמר אחר בלשון אנשי דורו, גם נבנו עושה רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. כן, אמרתם שב עבוד אלוהים, כך אומר מלאכי, ומה בצע כי שמרנו משמרתו? כי הראיה שעושה רשעה נבנו, הם בחנו אלוהים, נראה אם יכול לעשות לנו משהו, וימלטו, לא יכול עלינו. והרבה כיוצא באלה. אז בעצם כל הנביאים התעסקו בשאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אבל שאלו שאלות ולא כך נתנו תשובות, אלא שקיצר הנביא בתשובתו מלפרש טעם הדבר, מפני שסיבת כל אחד מן הצדיקים המתנסים בעוני ובייסורים וכל אחד מן הרשעים השלבים בעולם הזה זולת הסיבה של האחר. באמת אין תשובה אחת, והמערכת היא מערכת שיקולים מורכבת מאוד, זה לא עיקרון אחד שייתן מענה לכל המקרים, אלא שהעיר על כך באומרו, הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבננו. ואמר החכם על כיוצא בזה, עם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמע על החפץ. אמר כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם, כאילו זה, אל תחשוב שזה כאוס, אין פה בלגן, אלא יש סיבות עמוקות, גבוהות מעל גבוהות וגבוהים עליהם. ואמר הכתוב, הצור תמים פעולו כי כל דרכיו משפט. אז התשובה שהתורה והנביאים והכתובים נותנת לדבר, היא לא מסבירה לנו, אבל היא אומרת לנו שאל אמונה ואין עוול. כן, אין בעולם עוולות, הכל ביושר והכל מחושב, הכל משוקלל. ואף על פי כן, למרות שהנביאים לא נתנו תשובה, ראיתי לבאר בזה דברים שיש בהם מקצת סיפוק, אומר מראש, כן, שיש בהם במידת מה לספק את האדם על תמיעותיו ופליאותיו בהנהגת השם. ואומר, כי האופן אשר מחמתו ימנע מן החסיד השגת פרנסתו עד שיעמול בה ויתנסה בכך, אפשר שיהיה מחמת חטא שקדם לו המחייב להיפרע ממנו עליו, כאומרו, הן צדיק בארץ ישולם, אף כי רשע וחוטא שהוא ישולם בקל וחומר לאו דווקא בארץ. ואפשר, אז אם אתה רואה צדיק מתייסר, אז תדע לך, או כמה יהיו ייסורי הרשעים, או בזה או בבא, תלמד מזה בקל וחומר. אל תחשוב שאם צדיק מתייסר אז אפשר לחגוג, כי אין דין ואין דיין, בדיוק הפוך, תראה כמה חמורה מידת הדין. ואפשר שיהיה כדי לשלם לו בעולם הבא, כי אומרו, למען ענותיך לנסותיך להטיבך באחריתך. אז זה מה שנקרא איסורים של אהבה, שהם לא באים על חטא, אלא הם באים להעמיד אותו בניסיון ולתת לו על זה שכר טוב. ואפשר שהוא לפרסם תוחלתו, כדי שהוא מייחל להשם וטוב ליבו במשמעת השם, כדי שילמדו ממנו בני אדם, כפי שידעת מפרשת איוב, כלומר להראות לאנשים עד איפה מגיעה חובת האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא.
זה באחד המצליחות.
מה?
זה באחד, אני
מבין באיוב. כי דוגמה חיה היא יותר טובה מסיפור. מי לומד היום איוב? צבע עשה סקר. הוא אומר שאתה רואה איוב ממשי, אז אתה אומר וואו, אני לא קשה לי כל כך, אז אם הוא מחזיק מעמד, קל וחומר שגם אני, כן? ואפשר שהוא בעבון אנשי דורו לפני השם, מנסה אותו השם בעוני ודלות ומחלות כדי לפרסם צדקו ומשמעתו להשם בלעדיהם, בלעדיהם הכוונה בהנגדה לבני דורו, כדי לבוא אליהם אחר כך בתרוניה, להגיד הוא למרות כל הזה והזה, הוא לא כדי שהם ילמדו ממנו, הם כבר לא ילמדו ממנו, אלא כדי שהוא, כן, כמו הלל מחייב עניים וכיוצא בזה. אז זה מקרה קצה, כאומרו, אכן חליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם, לא כתוב הוא בפסוק, ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוהים ומעונה. פה מפשטות הפסוק נראה שזה לכפרה על בני דורו. כן, הוא לא מסביר את זה כך, הוא מסביר את זה כדי, להפך, הוא מחייב את בני דורו. ואפשר שיהיה על אי התחזקו אולי הוא מתכוון להגיד שהוא היו לו חולאים ומכאובים כנגד כל בני דורו, והוא נסע וסבל, לא שזה מחפר על החולאים והסבל שלהם, אלא הוא לקח על עצמו מה שכל בני הדור לקחו ביחד, והוא עמד בניסיון. ואפשר שיהיה על אי התחזקו לקנה להשם אנשי דורו, לא עבירה פרטית שלו, אבל זה שהוא לא מוכיח את בני דורו, אז הוא ראוי לעונש, הוא צדיק מאוד באופן פרטי, כמו נוח, אבל הוא לא עומד בפרץ, הוא לא מחנך, כפי שידעת מפרשת עלי ובניו, שאמר בהם הכתוב, והיה כל הנותר בביתך, יבוא להשתחוות לא לאגורת כסף וכיכר לחם, אז על כל זרעו של עלי, נגזרו ייסורים קשים, בגלל שעלי לא מיחה בבניו. אז אלו סיבות אפשריות ומנוגדות לצדיק ורע לו. אבל טובת השם על הרשע, למה רשע וטוב לו? הרבה פעמים אפשר שהיא בגלל טובה שקדמה לו, גומלו השם עליה בעולם הזה, כאומרו הוא משלם לשונאיו אל פניו, היינו במקום להעבידו לעולם הבא. כן, צדיק מתייסר בעולם הזה כדי לזכותו לעולם הבא, ורשע בדיוק הפוך. ותרגמו בו הראשונים, הוא משלם לשונאו היא זוכבן דינון עבדין כדומו היא בחייהון לעובדיהון לעולם הבא. לא מאחר עובד תו לשונאו היא, תוון דינון עבדין כדומו היא בחייהון משלם לו. אז לפי זה, אם תראה רשע ורע לו וצדיק וטוב לו, אז תתמע על החפץ, איך יכול להיות. ואפשר שהיא על דרך הפיקדון בידו עד שיחונה הוא השם בבן צדיק, שהיא, שהטובה שהוא נתן לרשע, ראויה לו, כאומרו יכין וצדיק ילבש. ואמר ולחוטה נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוהים. ואפשר שיהיה גורם עיקרי לחיליונו ורעתו, כן, בסוף יחסלו אותו העולם התחתון, דווקא בגלל הטובה שמושפעת עליו, כמו שאמר עושר שמור לבעליו לרעתו. ואפשר שהיא הטובה לפי שהשם מעריך לו כדי שישוב ויהיה ראוי לה, כפי שידעת מפרשת מנשה, שהקדוש ברוך הוא, כן, הפסוק אומר, והתפלל אליו ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו. זה הפסוק בדברי הימים. ואפשר שהיא בגלל חסדי הוריו שזכו שיטיב לבניהם בגלל כך, כמו שאמר ליהו בן נמשי, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל, אז ארבעה דורות ירוויחו. ואמר, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. קיצור, הרשע הזה יש לו טובה בגלל הסבא, והרשע הזה יש לו טובה בגלל הנכד, יכין וצדיק ילבש, סיבות שונות לגמרי. ואמר, נער ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, ולא ראיתי שזרעו מבקש לחם, אז הרשע הזה לא מבקש לחם, כי סבא שלו היה צדיק. ואפשר שהיא לניסיון לעושה המרמות בסתר ובעלי המצפון הרע, כאשר יראו זאת שרשע וטוב לו, ימהרו לעשות בהפך המשמעת, וימהרו לעשות כמעשיהם של הרשעים וללכת בדרכיהם. יש פסוק במשלי, אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה, כלומר הקדוש ברוך הוא לא מעניש מיד, על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע. אם מיד שאדם היה זה הוא היה נענש, אז לא הייתה בחירה חופשית. זה דווקא שנראה כאילו שהעולם הזה הוא הפקר גמור, אז אנשים חושפים באמת מה שבליבם, מתאפשרת להם בחירה חופשית אמיתית.
אחד הרבי
שבא
מזכיר את הטובה שהוא היה בתורה,
בתקופה של גלות וכולי.
אני מסביר שעברנו להנהגה של קליפת נוגה, שכאילו כל
הנושא של ברזל. שזה לא ההנהגה הראויה. כן, בסדר. והזדקך הצדיק להשם, כלומר, אם למרות ההסתר אדם יהיה צדיק, והתפרסם הנאמן במשמעתו בגלל סבלו בעת התגברותם עליו ואכלימם אותו, ויקבל שכר על כך מעת השם יתעלה, כמו שידעת מפרשת אליהו עם איזבל וירמיהו עם ראשי אנשי דורו, כאילו כמה הם התייסרו ונרדפו, ואף על פי כן הם שמרו על נאמנות לקדוש ברוך הוא. בקיצור, יכולות להיות הרבה סיבות, וחלקן גם שונות ואפילו סותרות ומנוגדות, וזה רק אומר שאנחנו לא יודעים, אלא מאמינים שהכל בא לחשבון. ולכן, למרות שהעיקרון שאם אדם היה מטיב את מעשיו, פרנסתו הייתה יותר בנחת, הוא עיקרון נכון, אבל יש עוד הרבה עקרונות אחרים, ולכן הוא לא תמיד בא לידי ביטוי מעשי. וכיוון שנתבררה חובה על בני אדם להתעסק בסיבות, דיינו להשתדל לפרנסתם, כן, בקטע שלפני הקטע שלמדנו היום, מה שנפרדנו בזמן אלול, אז רבנו בחיי אומר שאפילו אם הקדוש ברוך הוא שם לאדם צלחת מלאה אוכל על השולחן, אם הוא לא ישלח את ידו ויקח את האוכל, כלומר השתדלות חייבת להיות, לפעמים קצרה ולפעמים השתדלות ארוכה יותר, אבל חייבת להיות השתדלות. נכון, לא יודע מה הוא יענה על זה. הוא צריך להשתדל עד שהוא רואה שכבר לא צריך, כן? ככה נראה לכאורה. וכיוון שנתבררה, אם הוא לא רואה את הצלחת על השולחן, אז שיחפש במקום הכי קרוב, איפה הורידו לו את המן, איפה הוא צריך לקחת אותו, כן? וכיוון שנתבררה חובה על בני אדם להתעסק בסיבות, נבאר עתה שלא כל אדם יהיה עליו להתעסק בכל סיבה מסיבות הפרנסה, כי הסיבות רבות מאוד, מהן קלות, תרחתן מעטה, כגון מקח וממכר בחנות, שכנראה בזמנם היה נחשב עבודה קלה, או מלאכת יד שתורחה מוחת, כגון החייתות והאיחוי, כן, תיקון בגדים, והכתיבה, באים אליו אנשים שכתוב להם מסמכים וכיוצא, לעומת לחצוב אבנים עם מקוש, אלה היו עבודות קלות. כן, וכמסחר בסיתונות ובסחירת אריסים ומתעסקים ופועלים לעבודת האדמה, כבר יש לו אחרים שעובדים בשבילו, הוא רק בא בבוקר, שואל מי רוצה יום עבודה, ובערב בא לשלם להם וקצת משגיח עליהם באמצע. אז זה אנשים ששפר עליהם גורלם ופרנסתם באה בקלות. הוא מתקשר לבורסה, אומר תמכור, תקנה, תעשה כך וכך, סוף החודש 50,000 שקל, בסדר. ומהם סיבות שיש בהם תורח ויגיעה, כמלאכת עיבוד האורות, כן, שהיא גם עם ריח לא טוב, והפקת הברזל והנחושת והעופרת עם מחצביהם, יש פועלי מכרות שבסיכון רב ובמאות מטרים בתוך לא רואים אור יום במשך כל היום, וצריפת הכסף על ידי העופרת וסבילת המסעות, הוא כל יום צריך להוריד מקרר ממקומה שבירית לרחוב ולעלות אותו, ורציפות המסעות, טוב, היום משלמים כסף לצאת למסעות, השתגעו אנשים, אבל אז הכוונה שהוא צריך להיות, כן, צריך להיות סוחר במקומות רחוקים, ועבודת האדמה ופליחתה וכל הדומה לכך, שכל אדם שהוא חזק בגופו, חלוש בהבחנתו, יתאים לו מהם מה שיש בו עבודה קשה כפי יכולת סבלו, ואשר הוא חלוש הגוף וכוח הבחנתו חזק, לא יזדקק לסיבות הפרנסה המייגעים את גופו, אלא יסטה מהן אל מה שהוא קל על גופו ואפשר לו להתמיד בו. רבנו בחיי אומר שיש מין התפלגות טבעית כזו באוכלוסייה, שיש אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לו ידיים כחזה וכתפיים, אז הוא יהיה סבל, ויש אדם שסבל הוא לא יכול להיות, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו ראש טוב, אז הוא כבר מנהל את הסבל. זהו, כאילו, כל אדם, אפשר לקרוא לזה מין מציאות של אבולוציה כזו, כאילו, אבל מושגחת, על פי רבנו בחיי, שלכל אדם, גם לחלש, יש את היתרונות שלו, ובשטחים אחרים, ומזה הוא מתפרנס. ויש לכל אדם להיטות למלאכה מסוימת, או למסחר מסוים, בלעדי זולתו. זה עוד דבר, לא רק יכולת, אלא הוא מתעניין. כן, 31, שאיפה ונטייה טבעית הנובעת מתחושת שליטה תת-הכרתית על אותו המקצוע. הוא לא יודע, מילדות, הוא מפרק, מרכיב, יש לו ידיים, זה וזה וזה, אחר כך הוא מקים מעבדה לאלקטרוניקה. אתה רואה ידיים שלו כל הזמן, כאילו, כל הזמן זזות. והוא אוהב לפתור יחידות במתמטיקה, זה וזה, והוא אוהב כדורגל, אז הוא נהיה כוכב בליגה. כל אחד, אתה רואה שהוא, יש לו איזה תחום עניין שממנו הוא גם מתפרנס. יש בקהלת, רס"ג מסביר את הפסוק, גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוהים מראש ועד סוף. אומר, הקדוש ברוך הוא חילק גם את הכישרונות וגם את האהבות, את הנטיות, בצורה מאוד מאוד מגוונת. לא כולם יודעים ואוהבים לעשות דבר אחד, אלא כל אחד בכיוון אחר. אז אדם חושב שהוא פועל בשביל עצמו, גם את העולם נתן בליבם, אבל הוא לא יודע, כן, מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה אלוהים מראש ועד סוף. הכוונה, אדם לא שם לב שהוא בעצם אבן פסיפס בתמונה הרבה יותר רחבה. הוא חושב, הוא הכל אגואיסטי, הכל זה בשבילו, ולהתקדם, וקריירה, וזה וזה. והקדוש ברוך הוא ככה בונה את עולמו על ידי, על ידי אלף, על ידי מיליארד אגואיסטים, שכל אחד חושב רק על עצמו, נבנה העולם, כי כל אחד חושב על עצמו בצורה אחרת, והוא מוכר לזה, והוא קונה מזה, והוא כך וכך, כן, החיית תופר למורה חולצה, והמורה מלמד את הבן של החיית, וכל אחד עושה את זה רק בשביל עצמו, וככה יש תמונת העולם, לא שמים לב בכלל, הקדוש ברוך הוא כאילו יושב בשמיים, משחק, צוחק על כולם, הוא אומר, כל אחד חושב שהוא עושה לעצמו, וכולם עובדים אצלי, בעצם כדי שהעולם שלי יהיה מושלם וצבעוני, כן? שכבר הטביע לו השם בתכונתו אהבה והעדפה, והגיוון שבזה זה דבר מאוד יפה. כן, יש היום תיאוריות שלמות בכלכלה שמדברות על כך כאילו שבעצם רוב הדברים הם לא בשליטה, אף אחד לא יכול לכוון אותם. ממשלות קצת יכולות לכוון, לפתוח יותר בתי ספר למקצוע מסוים ולהפנות יותר עובדים לזה, אבל בגדול השוק מאזן, מה?
היד הנעלמה.
כן, היד הנעלמה, כאילו כלכלת השוק מאזנת את עצמה, כבר יש השגחה אלוהית על, בדברים שהם בכלל לא בשליטה, שפחות או יותר יהיה ככה איזה, רואים את זה בהרבה דברים, כן, יש פחות או יותר מספר הזכרים והנקבות והעולם שווה, מה היה קורה אם זה היה 70-30, זה היה הצרה רצינית, רואים שיש יד נעלמה שמאזנת ומסדרת את המציאות כאילו מאליה. וכך בשאר בעלי החיים, כמו שהטביע בתכונת החתול צדת העכברים, ובתכונת הנץ צדת הראוי לו מן העופות, ובתכונת האיילים צדת הנחשים, לא יודע, לא מכיר את זה. וכך יש עופות הצדים דגים בלבד, כמו סכנאי. וכך בתכונת כל מין ממיני בעלי החיים נטייה ותאווה למין ממיני הצומח והחי שהוטבע עליו שיהיה סיבה לתזונתו. באופן אינסטינקטיבי הוא יודע שהוא צריך ללחך עשב, הוא יודע שהוא צריך לטרוף כך וכך, ותכונת גופו ואיבריו מתאימים לכך, כגון המקור הארוך והשוק הארוך לעוף הצד את הדגים כדי שהוא יוכל לעמוד במים וגם לתפוס את הדגים, ואם הוא צריך שק הגירה אז הוא גם יקבל ויקראו לו סקנאי, וכגון הניבים והציפורניים החזקים לאריה וחקרניים לשור ולאייל, אולי כדי להרוג את הנחשים. אני הייתי אומר שהוא קיבל רגליים קלות כדי לברוח מהאריה, כן, האריה קיבל מלטעות והאייל קיבל רגליים טובות, ואשר חומר הוא קיבל יכולת הסוואה וכו'. ואשר חומר מזונו מן הצומח אין לו כלי הצייד ואיברי הטרף, הוא לא צריך אותם. ועל דרך משל זה תמצא תכונות בני אדם ואיבריהם, גם אנחנו כמו החיות מעוטדים למיני המסחר והמלאכות. לפי כך מי שמצא בתכונתו ובטבעו תשוקה לאחת המלאכות והיה גופו מתאים לה וסובל את תורח ההתעסקות בה, יפנה אליה ויעשה אותה סיבה להשגת פרנסתו ויקבל עליו את מתיקותה ומרירותה. כן, לכל עיסוק יש יתרונות ויש חסרונות, ואל יקוץ אם באחד הזמנים לא ישיג את פרנסתו בה ולא יחפש לו מלאכה אחרת, אלא יבטח על השם יתעלה שייתן לו פרנסתו בשלמות כל ימי חייו, ויתכוון בהתעסקות מחשבתו וגופו בסיבה מסיבותיה וגורמיה לקיים מצוות השם אשר ציווה לאדם לעסוק בסיבות בעולם הזה. כגון פליחת האדמה ועבודתה וזריעתה, כמו שנאמר, ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ובשומרה. אז אדם הולך ליום עבודה, שידע שהוא עושה את רצון השם, שכך הוא ברא את העולם. והשימוש בבעלי החיים בתועליותיו ומזונותיו ובניין הערים והכנת מיני המזונות, והשימוש בנשים וביעתן להרבות הזרע, בכל זה הוא התכוון ליישובו של עולם, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות דעות, שזה רצון השם, פרובו, הורדו בדגת הים וכבשוע לעובדה ולשומרה. ואז יקבל, כן, אדם כאילו פה מקבל הרבה מוטיבציה דתית לעיסוק בעניינים חומריים, כי הוא עושה בזה את רצון השם, וזה לא הקריירה שלו, אלא ככה הוא עוסק ביישובו של עולם. ואז יקבל שכר על התכוונו בהם לשם השם בליבו ובמחשבתו, בין אם השיג מבוקשו ובין אם לא, כמו שאמר החסיד עליו השלום, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. ואמרו הראשונים עליהם השלום, וכל מעשיך היו לשם שמיים. מה זה וכל מעשיך? לא רק כשאתה לומד תורה ומתפלל, גם כשאתה בעבודה. אם הקדוש ברוך הוא נתן לי כישרון מסוים ויכולת מסוימת ופתח לי אפיק מסוים, הוא מדבר אליי דרך המציאות, וכאן ייעודי וכאן תפקידי. כאן הניסיון שלי לראות שאני אנהל את העסק בצורה נכונה וישרה. ואז יתקיים ביטחונו בהשם, ולא תזיקהו ההתעסקות בסיבות להשגת פרנסתו בהם כלל. הרי הוא הולך לעבוד כדי לעשות את רצון השם שיפנה אותו לתחום הזה, עם כישרונות ונטיות ואהבות, אז איך הוא ישכח את השם? אם נתכוון בהם במצפונו ומחשבתו לשם שמיים, ואל יחשוב כי פרנסתו מבוססת על סיבה מסוימת, ושכל זמן שנעדרה אותה סיבה לא ישיג בסיבה אחרת, אלא יבטח על השם בפרנסתו, וידע שכל הסיבות שוות לפני השם, יפרנסהו במה שירצה וממקום שירצה, כמו שאמר הכתוב, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב או במעט. ואמר, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ואמר לו בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. טוב, זה הסתכלות אחרת לגמרי, מבחירה ואילוץ, כל הנושאים של הפרנסה והזה הופכים להיות עבודת השם, שזה רצון השם, ולחפש פה את עבודת השם. לא אם הייתי רוטשילד, אז הייתי זה וזה, אלא כאן ועכשיו. טוב, טוב.